כתובות, דף פי ד', מתחילים בעזרת השם, דף פי ג' עמוד ב', שש שורות מלמטה, במילים רבן שמעון בן גמליאל אומר וכולי. בכל שנה ושנה מצטרפים עוד שורה ארוכה של ספרי קודש לארון הספרים היהודי, בדפוס הולכים ומדפיסים עוד ועוד ספרי קודש על ידי תלמידים ותיקים שמחדשים בכל יום ויום עוד ועוד חידושי תורה. ידוע מדברי חכמינו זיכרונם לברכה שכל החידושים הנכונים שמתחדשים על ידי התלמידים, תלמידי החכמים, כל אותם חידושים ניתנו למשה רבנו במעמד הר סיני. כל אלה כלולים בתורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא תורה מפוארת, תורה ארוכה מני ים ורחבה מארץ מידה. היא כולה ניתנה על ידי משה רבנו ביחד עם התורה שבכתב. אומר רבי אבא סדרונניה במדרש רבה ספר במדבר פרשה י' דלת דלת, אם יאמר לך האדם, אם כל תורה שבעל פה ניתנה גם היא על ידי משה רבנו במעמד הר סיני מאת הקדוש ברוך הוא, למה לא ניתנו בכתב דברי סופרים כשם שניתנו דברי תורה? למה משה רבנו לא ירד בכתב עם כל התורה שבעל פה? למה היא בכלל תורה שבעל פה? למה היא לא נכתבה ביחד עם התורה שבכתב? מה התשובה? אמור לו, לפי שאי אפשר לכתוב כל דבריהם. לא שייך. זה מים שאין להם סוף. אי אפשר לכתוב את כל דברי תורה שבעל פה, ולכן הדברים נמסרו בעל פה. רבי יוחנן, בחג הסוכות, ביום טוב הראשון, כשהוא נטל את ארבעת המינים, הלולב, אתרוג, הדסים, הערבות, ביום הראשון הוא ברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות לולב. אבל מהיום השני והלאה, הוא כבר בירך על מצוות זקנים. כי בפסוק כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון את ארבעת המינים. בשאר הימים, מחוץ לבית המקדש, זה רק מדרבנן. לכן הוא לא בירך על שאר הימים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. לא, זה מצוות זקנים. לעומת זאת, רבי יהושע, מספר המדרש, היה מברך כל יום על נטילת לולב או על מצוות לולב, כמו שאנחנו נוהגים בזמננו, לא רק ביום טוב הראשון מברכים על נטילת לולב, אלא בכל יום בימי חג הסוכות. מה, הקדוש ברוך הוא כתב לנו בתורתו, תורה שבכתב, ליטול לולב כל שבעת הימים? רק לפני השם אלוקיכם כתוב, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, רק בבית המקדש, אבל בשאר המקומות, מצווה מהתורה ליטול לולב רק ביום טוב הראשון? למה אנחנו מברכים בשאר הימים? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. מבאר שם המדרש את ההסבר שאמר רבי שמעון בר חלפתא בשם רבי אחא. הפסוק אומר בספר קהלת, דברי חכמים כדורבנות. דברי חכמים זה התורה שבעל פה. הם כולם ניתנו מרועה אחד. כמו שהתורה שבכתב ניתנה על ידי משה רבנו במעמד הר סיני, גם כל דברי חכמים ניתנו במעמד הר סיני על ידי משה רבנו. ולמה אם כן הם לא נכתבו? אומר הפסוק הבא, ויותר מימה בני יזהר, אומר שלמה המלך, יותר מדברי התורה שניתנו בתורה שבכתב, יש עוד יותר מימה בני דברים שאתה צריך להיזהר בהם, אלה תורה שבעל פה. אז אם תשאל למה הם לא נכתבו, אומר שלמה המלך, כי אם יכתבו את כל תורה שבעל פה, עשות ספרים אין קץ, כך מסבר שלמה המלך. אבל התורה שבכתב ודברי חכמים שהם תורה שבעל פה, הם שווים, ניתנו מרואה אחד. ולכן כשאמרנו במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לעניין בעל שיורש את אשתו, אמרו חכמים שאם אדם מתנה לפני שהוא מתחתן עם אשתו, אחרי שהוא קידש אותה, דין ודברים אין לי בנכסייך, בפירותיהם ובפירות פירותיהם, בחייך ובמותך, מועילה האמירה הזאת, מועיל התנאי הזה, ואם מתה אינו יורשה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו אם הוא התנה שהוא לא יירש את אשתו, אם מתה יירשנה, מפני שהתנאי הזה הוא מתנה על מה שכתוב בתורה וכולי. בתורה כתוב, כמו שמובא, דרשה, הבאנו את זה במשנה, שחכמים דרשו מהפסוק מפורש שבעל יורש את אשתו. אדם שמתנה תנאי על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. מה אתה בא להתנות? שלא תקבל את ירושת אשתך, אבל התורה אומרת שאתה כן יורש. אתה לא יכול להתנות על מה שכתוב בתורה. על זה בא רב ואמר, אמר רב, בעצם אם אדם מתנה שהוא לא רוצה לרשת את אשתו, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל שהתנאי הזה בטל, והוא כן יורש. אבל אומר רב, ולא מטעמי, לא מטעמו של רבן שמעון בן גמליאל, שאומר שהסיבה כי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה שבכתב, אלא מטעם אחר. ובמסקנה הגמרא מבארת שלפי דעתו הבעל יורש את אשתו רק מדרבנן, אבל חכמים עשו דבריהם כמו דברי תורה, ולכן גם אם אדם מתנה על דברי דרבנן, תנאו בטל. כמו שאמרנו, דברי חכמים ניתנו מרואה אחד. אותו משה רבינו שהביא לנו את התורה שבכתב, הוא גם הביא את דברי חכמים. ולכן, נכון שירושת הבעל שהוא יורש את אשתו, לפי דעתו של רב, זה בסך הכל מדברי חכמים, אף על פי כן, חכמים עשו את דבריהם כדברי תורה, והבעל לא יכול להתנות שהוא לא רוצה לרשת את אשתו. אבל לפני כן הגמרא מנסה את כל האפשרויות, מהי הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ולא מטעמי? מה מתכוון רב לומר שההלכה כמו רבן שמעון בן גמליאל, אבל לא כמו הטעם שהוא נתן? האפשרות הראשונה, היא למה, אם תרצה לומר שרב בא לומר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל בהלכה שלו, דאמר, אם האישה מתה, יירשנה על אף שהוא עשה תנאי לפני כן, שהוא לא יירש אותה, ולאו מטעמי, אבל לא כמו טעמו של רבן שמעון בן גמליאל. דילו רבן שמעון בן גמליאל סבר, מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. ורב סבר, מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו קיים, ורק לעניין ירושה סובר רב שתנאו בטל, וכסבר, ירושת הבעל מדרבנן. מה שהבעל יורש את אשתו, זה רק מדרבנן. ודווקא בגלל שזה מדרבנן, לא מועיל על זה תנאי, כי חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, ולכן אם אדם עושה תנאי שהוא לא יירש את אשתו, התנאי הזה בטל. דוחה הגמרא, וכי סבר רב, שאדם מתנה על מה שכתוב בתורה, התנאי שלו קיים, תנאו קיים, והיתמר, האומר לחברו, אני מוכר לך חפץ, או שאני קונה ממך חפץ, על מנת שאין לך עליי הונאה. תורה מצווה שאדם לא יונה את חברו במקח וממכר. זאת אומרת, אל תמכור חפץ לחבר שלך במחיר מופקע, הרבה מעבר למחיר של זה בשוק. חכמים קבעו שזה שישית, עד שישית. וכן, כשאדם קונה שלא יוריד מהמחיר, שלא ירמה את חברו במסע ומתן. זה איסור של עונה. אדם בא לחברו ואומר, אני עושה איתך עכשיו מסע ומתן, בתנאי שאין לך עליי עונה. גם אם אני מונה, גם אם אני אעשה לך עונה, הקניין יהיה קיים. רב אמר, התנאי בטל, ויש לו עליו עונה, כי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה, ותנאו בטל. אתה רואה שלפי דעתו של רב, אי אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה, מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. שמואל סבר, שמואל אמר, שתנאו קיים. כי הוא סובר שבדברים שקשורים לממון, מועיל תנאי גם על מה שכתוב בתורה, ולכן אין לו עליו עונאה אם הוא עשה איתו תנאי כזה. ואם כן, אם דעתו של רב, כמו רבן שמעון בן גמליאל, שהמתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו, בטל, אז למה אתה אומר שאתה סובר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ולא מטעמי? אתה סובר כמותו, כמו ההלכה שהוא אמר שאדם שעשה תנאי עם אשתו שהוא לא יורש אותה, התנאי הזה בטל כי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה, נו. אז אתה סובר כמו ההלכה וגם כמו הטעם. אז מה התכוונת לומר? הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ולא מטעמו. אלא הגמרא מנסה לומר, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל דאמר, בעצם זה הטעם שלו, כן? המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. ולאו מטעמי, בעצם זה ההלכה שהוא אמר. גילו רבן שמעון בן גמליאל סבר שהבעל יורש את אשתו מהתורה, ולכן אם הוא התנה תנאי שהוא לא יירש אותה, התנאי בטל, ואם מתה יירשנה, ורב סבר שהבעל יורש את אשתו מדרבנן, ובתקנה של חכמים אדם יכול לומר, אני לא רוצה את התקנה של חכמים, ולכן אם מתה לא יירשנה. אם כן נמצא שבעצם רב מסכים עם הטעם של רבן שמעון בן גמליאל, שהמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, אבל הוא לא מסכים עם ההלכה שלו. אז אם כן, היי מטעמי, שהוא מסכים עם טעמו של רבן שמעון בן גמליאל, ולא כהלכת היו, אבל הוא לא סובר כמו ההלכה שהוא אמר. ולכאורה, זה לא מתאים ממה שרב אמר, בדיוק הפוך. רב אמר שהוא סובר הלכה כמותו, רק הוא לא מסכים עם הטעם שלו. אלא, מה תאמר? הלכה כרבן שמעון בן גמליאל דאמר, שאם אדם מתנה עם אשתו, שהוא לא יירש אותה, מסכים רב, אם מתה יירשנה שהתנאי בטל, ולא לאו מטעמי, ולא מטעמו של רבן שמעון בן גמליאל. דאילו רבן שמעון בן גמליאל סבר, דווקא במתנה על דאורייתא, על דבר שכתוב בתורה תנאו בטל, במה שמתנה על דברים דרבנן, למשל, שהוא לא רוצה לקבל פירות מהנכסים שלה, תנאו קיים. ורב סבר, אפילו בדרבנן, גם בזה תנאו בטל. אז אם כן, בעצם רב מסכים גם עם ההלכה וגם עם הטעם, רק שהוא מוסיף הלכה. אז אם כן, אי כטעמי וכהלכתי הוא, ורב מוסיף הוא, בסך הכל הוא הוסיף דבר נוסף, אתה לא יכול לומר שאתה לא אומר את טעמו. אלא לכן מבארת הגמרא את המסקנה, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל דאמר אם מתה יירשנה. וזה ממש הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, מסכים עם זה רב. ולאו מטעמי, יש ויכוח בין רב לבין רבן שמעון בן גמליאל. דילו רבן שמעון בן גמליאל סבר, ירושת הבעל שהוא יורש את אשתו זה מדאורייתא מהתורה. ולכן כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, ורב סבר. ירושת הבעל את אשתו זה לא מהתורה, זה מדרבנן. אז אם ככה למה אדם מתנה שהוא לא יירש את אשתו התנאי בטל? וחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה. ניתנו מרואה אחד, גם דברי חכמים וגם דברי תורה כמו שאמרנו. שואלת הגמרא, פה בעצם יש לנו את המסקנה בעצם. הגמרא פה מסיימת את ההסבר בדבריו של רב, שאומר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שאדם שהתנה עם אשתו, שהוא לא יירש אותה, התנאי הזה בטל, אבל לא בגלל שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה, אלא בגלל שהוא מתנה על מה שכתוב, על מה שתקנו חכמים, אבל חכמים עשו את דבריהם כשל תורה, ולכן גם פה התנאי בטל. כאן הגמרא דנה, שלכאורה יש לנו מאמר של רב, שלפי זה נראה שהוא סובר שירושת הבעל מהתורה. הגמרא תבאר שהוא אומר את זה לפי טעמו של רבי יוחנן בן ברוקה, אבל באמת רב סובר, כמו שאמרנו, ירושת הבעל מדי רבנן. שואלת הגמרא, רב סבר ירושת הבעל מדי רבנן, והתנן, רבי יוחנן בן ברוקה אומר, בזמן שעם ישראל, כל השבטים נמצאים בארץ ישראל, כל 50 שנה היא שנת יובל. ואז יש הלכה שכל השדות שמכרו לאחרים חוזרות לבעליהם. כי הרי ארץ ישראל חילקו אותה לשבטים, כל אחד קיבל נחלה, גם הוא מוכר מנחלתו, הנחלה חוזרת אליו בשנת היובל. כאן הנידון לגבי בעל שירש את אשתו. האם הוא צריך להחזיר את הנחלה למשפחה של אשתו? ושזה יחזור לבית אביה ביובל. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, היורש את אשתו יחזיר בשנת היובל את הקרקע שהוא ירש ממנה לבני המשפחה, לקרובים שלה. והם צריכים לשלם. ינקה להם מן הדמים. הגמרא מבינה כעת שהם צריכים לשלם לו על זה שהוא מחזיר להם מעט מהאדמים. ובני בית המדרש הקשו, ואבינן בא, מה איכא סבר רבי יוחנן בן ברוקה? איכא סבר ירושת הבעל שהוא יורש את אשתו זה מדאורייתא. אז כשהוא קיבל את הנכסים שלה, זה נשאר אצלו. המה יחזיר ביובל? ירושה לא חוזרת ביובל. כמו שכתוב במסכת בחורות דף נ"ב עמוד ב' במשנה. והיא, אם סובר רבי יוחנן בן ברוקה, שירושת הבעל זה רק מדרבנן ולכן הוא צריך להחזיר ביובל, כי תקנו חכמים שהירושה שהוא יורש את אשתו זה כמו מחירה שאשתו מחרה לו נחלה, ולכן זה חוזר בשנת היובל, אז למה הם צריכים להחזיר לו כסף? כשאדם קונה שדה והוא צריך להחזיר את זה בשנת היובל, אף אחד לא צריך להחזיר לו כסף על זה. אז אם כן, דמים מה יביא דתיו? ואמר רב, לבאר את דברי רבי יוחנן בן ברוקה, לעולם כסבר ירושת הבעל דאורייתא. זאת אומרת, נראה שרב סובר ירושת הבעל דאורייתא, זה סותר מה שאמר מקודם שזה דרבנן, והגמרא תבאר במסקנה שהוא רק בא לבאר כאן את דברי רבי יוחנן בן ברוקה, הוא בעצמו סובר שבאמת ירושת הבעל מדרבנן. בכל אופן, לעולם כסבר ירושת הבעל מדאורייתא, ולכן כשהוא יורש ממנה את השדה ונשאר אצלו, לא צריך להחזיר את זה ביובל. ואם כן, למה כתוב שהשדה חוזרת ביובל? כגון שנזכה להיבדל לחיים טובים וארוכים, שהורישתו, אשתו, חלק בקרקע בית הקברות של בני המשפחה. בזמן התלמוד, בזמן המשנה, הייתה לכל משפחה חלקה בבית הקברות, שם היו קוברים את בני המשפחה. ומשום פגם משפחה, מגונה לבני המשפחה שאחרים נקברים בנחלת אבותיהם, והם צריכים להיקבר בנחלה של אחרים. לכן תקנו חכמים, אמור רבנן, שיחזיר את הנחלה למשפחת אשתו. אבל מה? מכיוון שזו הנחלה שהוא ירש את אשתו, הם צריכים לתת לו כסף. לשקול דם מביא להדר. אם הם רוצים לשלם לו על השדה, יכולים לקפות אותו, להחזיר להם את השדה והם ישלמו לו. אבל הם צריכים לשלם את כל השווי. ומה ינקה להן מן הדמים? זה לא הכוונה שמשלמים סך הכל סכום מועט. לא, משלמים את כל הסכום. ינקה מן הדמים, הכוונה בדיוק להפך. הוא, הבעל, קצת מוריד להם מהמחיר. למה הוא מוריד להם מהמחיר? למה שלא ישלמו מחיר מלא? דמי קבר אשתו, כי הוא הרי היה מחויב לקבור את אשתו. אז מה שהוא קבר אותה, על זה הם לא צריכים לשלם לו. משלמים לו את הסכום של בית הקברות, אבל הם מורידים את הסכום של אותו קבר. וכדתניא ברייתא, שאפשר להוציא חלקת קבר בעל כורחו של הקונה. המוכר קברו ודרך קברו, וכן המוכר את המקום שבו עומדים ויושבים בסמוך לבית הקברות, כשחוזרים מהקבר, זה היה נקרא מעמדו. הם עומדים, יושבים, זה היה מקום מיוחד של בני המשפחה. ואדם שמוכר את מקום המיועד להספד, הספדו, באים בני משפחה וקוברים אותו בחלק שהוא מכר, בחלק שלו, בעל כורחו של הקונה, משום פגם משפחה, שזה גנאי למשפחה שהקרוב יהיה נקבר בנחלה אחרת ולא בנחלת אבותיו. ולכן תקנו חכמים שיוכלו להוציא את המקום של הקבר, מקום המעמד וההספד מהלוקח. לכאורה, כמובן שצריך לשלם את הסכום. אבל בכל אופן רואים מכאן לכאורה, כשרב בא לבאר את דברי רבי יוחנן בן ברוקה, הוא אומר ירושת הבעל מהתורה. אז איך אמרנו שהוא סובר ירושת הבעל מדרבנן? מתרץ את הגמרא, באמת רב סובר ירושת הבעל מדרבנן, מה שהוא יורש את אשתו. רק מה שהוא אומר שזה מדאורייתא, זה לפי טעמי דרבי יוחנן בן ברוקה כאמר. אבל הוא לא סובר ככה, ולי לא סביר עלי, אלא הוא סובר ירושת הבעל מדרבנן. יש כלל שכשאדם עוזב את העולם, והבנים שלו יורשים אותו, או היורשים, לא משנה מי, יורשים אותו, אז אם יש כאלה שהוא היה חייב להם כסף, או אשתו, שהוא התחייב לתת לה כתובה מנכסיו, הם יכולים לבוא ולגבות מהנכסים, אבל זה בתנאי שיש קרקעות. אם אין קרקעות, אלא רק מטלטלים, כסף או כלים, פירות וכדומה, מהם לא גובים את החובות של האבא או של המוריש. זה כלל. במשנה שלנו יש ויכוח בין רבי טרפון לבין רבי עקיבא בנושא הזה, שיש מקרים שבהם כן גובים מטלטלים מהמטלטלים שירשו היורשים. אומרת המשנה, מי שמת והניח אישה שהוא חייב לה כתובה, ובעל חוב שהוא חייב לו את החוב, והיורשים, אין ירושה של קרקעות, יש רק ירושה של מטלטלים, אבל המטלטלים האלה לא קיבלו היתומים בירושה, אלא היו לו המטלטלים האלה בפיקדון, שהוא נתן לשומר לשמור עליהם, או מלווה ביד אחרים, שהוא הלווה את זה לאחרים. אז בדרך כלל אנחנו אומרים שמטלטלים של יתומים לא משתעבדים לחובות של האבא. אבל כאן רבי טרפון אומר שמכיוון שהמטלטלים נמצאים אצל השומר או אצל הלווה, לא אומרים את הכלל שמטלטלים של היתומים לא משתעבדים, אלא בדין מוצאים את המעות מהשומר או מהלווה ונותנים את זה לבעלי חוב. אבל כאן יש הרי שניים, יש כאן גם בעל חוב וגם אלמנה שצריכה כתובה. למי מביניהם ייתנו את זה? ייתנו לכושל שבהן. כושל זה הבן אדם שיש לו את הטענה החלשה ביותר. מי הוא הכושל שבהם? בגמרא יש שתי דעות. דעה ראשונה, מי שלווה או שחייבים לו בתקופה מאוחרת יותר, שפחות נכסים משועבדים לו. כי מזמן החוב, הנכסים של הבעל חוב משועבדים. הבעל חוב התחייב לו מאוחר יותר, פחות נכסים שלו משועבדים, הוא הכושל שבהם. ויש אומרים שהכושל שבהם, הכוונה לאישה, שהיא זאת שמקבלת. רבי עקיבא חולק, הוא לא מסכים עם רבי טרפון, והוא אומר, אין מרחמים בדין, לא נותנים לכושל שבהם. אלא, קודם כל, הוא חולק על עצם הרעיון, שמכיוון שהמטלטלים לא נמצאים אצל היורשים, אפשר לגבות ממטלטלים של היתומים. מה פתאום? יינתנו ליורשים, כי היורשים, גם אם המטלטלים לא ברשותם, אלא אצל השומר או אצל הלווה, אבל זה נחשב כמו שזה ברשותם. שהרי כולם, הבעל חוב או האישה שגובה את כתובתה, צריכים שבועה. כי הבא להיפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה, זה הכלל. זאת אומרת, זה נחשב שהם באים לגבות, והיורשים שאבא שלהם נתן פיקדון אצל שומר או אלווה ללווה, אין היורשים צריכים שבועה כדי להוציא את זה. אז אם כן, מבחינתם זה נחשב כבר ברשותם, הם לא צריכים לגבות את זה. אם באדם צריך להישבע, זה אומר שהוא צריך לבוא ולגבות, זה דבר שמחוסר גבייה. אבל הם, שמראה לא צריכים להישבע, כשהם באים לגבות את הפיקדון של אביהם מהשומר, או את ההלוואה של אביהם מהלווה, הם הרי לא צריכים להישבע, זה נחשב כמו שזה כבר ברשותם, ולכן לא מוציאים את זה מהם. זאת אומרת, יש כאן ויכוח בין רבי טרפון לבין רבי עקיבא, במקרה שכשאדם השאיר ירושה, הירושה נמצאת אצל שומר או אצל לווה, וזה מטלטלין, האם כאן אנחנו לא אומרים את הכלל שמטלטלים של יתומים לא משתעבדים לחוב, זה דעתו של רבי טרפון, או שגם כאן אנחנו אומרים את זה, שזה דעתו של רבי עקיבא. ויכוח נוסף, אדם שמת, ויש איש אלמנה שצריכה לגבות את כתובתה, ובעל חוב שהוא היה חייב לו כסף, ויורשים. והירושה שהוא הניח היה פירות תלושים מן הקרקע, מטלטלים שנמצאים לא ברשות היתומים, אלא ברשות הרבים, הגמרא מעמידה שזה מדובר. לפי דעת רבי טרפון, כל הקודם בהם זכה בהם. מה זאת אומרת? לא כל אחד יכול לזכות, אלא כל אלה שיש להם תביעה, מוריש אמור לתת להם את הירושה, מי שמביניהם קודם זוכה. אם היורשים קדמו ותפסו הם זכו, ואי אפשר כעת לגבות את זה מהם, כי המטלטלים שהיורשים ירשו לא משועבדים לחוב. ואם האישה או הבעל חוב תפסו, אז מכיוון שעדיין היורשים לא הכניסו את הפירות לרשותם, אומר רבי טרפון שהתפיסה של הבעל חוב, הבעלי חוב מועילה, אפילו שזה לאחר ההסתלקות של הלווה, ומי שקודם זכה. עכשיו, אם למשל האישה היא זאת שזכתה בפירות, רק שמגיע לה למשל כתובה של 200 זוז, והפירות שהיא הצליחה לתפוס, זה יותר מ-200 זוז, נאמר 300 זוז. זכתה אישה יותר מכתובתה. היא צריכה להחזיר חלק. או בעל חוב שזכה יותר על חובו. והוא צריך להחזיר חלק. מה עושים עם המותר? זה כמו כל מטלטלים שנמצאים ביד אחר, שרבי טרפון אומר, כמו שאמר במקרה הקודם, כשזה היה אצל בעל חוב, כשזה היה אצל שומר או אצל הלווה, ינתנו לכושל שבהם, או לבעל חוב או לאישה, שהם נקראים הכושל ביחס ליורשים. כי ברגע שהם הגיעו לידי היורשים, לא יוכלו לגבות את זה מהם. לדעת רבי טרפון שהולך לשיטתו שכשהמטלטלים לא נמצאים ברשות היתומים לא אומרים את הכלל הזה של שלא גובים ממטלטלים של יורשים. רבי עקיבא הולך לשיטתו שהוא אמר מקודם שגם במקרה שהמטלטלים לא ברשותם של היתומים נאמר הכלל הזה שמטלטלים של היתומים לא משתעבדים לחוב. לכן אומר אין מרחמים בדין אלא ינותנו ליורשים כי זה נחשב בחזקתם. איך אני יודע שזה נחשב בחזקתם? אפילו שזה לא בידם, שהרי כולם צריכים שבועה. כשבא איש אלמנה לגבות כתובתה, או בעל חוב לגבות את חובו מהירושה, הוא צריך להישבע שלא קיבל מהמוריש את המטלטלים לגבות מהם. אבל ואין היורשים צריכים שבועה, אז רואים מכאן שהם לא צריכים לגבות, אלא זה כבר נקרא בחזקתם. בעצם רבי עקיבא חולק על עצם הרעיון של רבי טרפון, שאומר פירות שהיו ברשות הרבים לא בחזקת היתומים, ולכן אפשר לתפוס. רבי עקיבא סובר שזה כן נקרא בחזקת היתומים, ולא מועיל בכלל תפיסה ברשות הרבים. המשנה פותחת שאדם שהשאיר ירושה, אבל היא נמצאת אצל שומר או אצל הלווה. שואלת הגמרא, למה לי למתנה מלווה ולמה לי למתנה פיקדון? למה צריכים לדבר על לווה וגם על שומר? הרי זה אותו דין. שמכיוון שזה נמצא אצל מישהו אחר ולא אצל היורשים, יש ויכוח בין רבי טרפון ובין רבי עקיבא, האם זה נחשב מטלטלים של יתומים שלא גובים מהם או לא. ומכיוון שזה לא ברשות היתומים, אז כן גובים מהם. אומרת הגמרא, צריכה. צריך לדבר גם על מקרה של הלוואה וגם על מקרה של פיקדון, של שומר. דהי תנא מלווה. מה נאמר רק הוויכוח לעניין הלוואה? הייתי אומר, באקה אמר רבי טרפון, שמכיוון שזה ברשותו של הלווה, זה לא נקרא שהיורשים מוחזקים בו. משום דמלווה להוצאה ניתנה, כשאתה מלווה כסף לבן אדם, אתה לא מצפה שהוא ישמור את הכסף, כי בשביל מה הוא ילווה את זה, בשביל מה הוא לווה את זה בכלל. הוא הולך להשתמש עם זה, אז אם כן זה ברשותו. לכן אומר רבי טרפון, שכסף נמצא אצל לווה, זה לא נקרא ברשות היתומים, כי הלווה הרי אמור להשתמש עם זה. אבל פיקדון, אתה נותן פיקדון אצל שומר, אתה לא מצפה שהשומר ישתמש בזה. אסור לו להשתמש בזה. זה נקרא שליחות יד בפיקדון. דהיתי בעיני, זה עוד נמצא גם כן בעינו, אותו פיקדון, בלי אפשרות להשתמש בו, ולהוציא אותו, ולבזבז אותו ודאי שלו. אז אם כן זה נחשב אולי, כמו שזה ברשות עדיין של היתומים. אימא, הייתי אומר, שרבי טרפון מודה לי לרבי עקיבא, שהחפץ איפה שהוא נמצא הוא ברשות הבעלים, וממילא כשהוא נפטר זה ברשות היורשים. ואם כן, מכיוון שזה מטלטלים של היורשים, זה לא משתעבד לבעלי חובות. כמה שמלן שרבי טרפון גם כאן מסכים עם שיטתו, דיין הוא חולק עם רבי, על רבי עקיבא, והוא סובר שהמטלטלים האלה כן משועבדים לבעלי חובות. והיא תנאה, אם היה נאמר הוויכוח לעניין פיקדון, הייתי אומר, באקה אמר רבי עקיבא, שמכיוון שפיקדון הוא בעינו, זה נחשב כמו ברשות היתומים, ואי אפשר לגבות מהם. אבל באח במלווה, שניתן להוצאה, אימא, הייתי אומר שרבי עקיבא מודה לי לרבי טרפון, שהחוב לא נמצא ברשות היורשים, ולכן יוכלו לגבות מזה, הבעלי חובות או כתובת אישה, צריכה, לכן המשנה צריכה לחדש, שהוויכוח הוא גם על המקרה הזה. למדנו במשנה שכשיש אפשרות לגבות מהמטלטלים, כשזה נמצא למשל אצל הלווה או אצל השומר, יתנתנו לכושל שבהם. יש כאן כתובה ויש כאן בעל חוב. מי יקבל לכושל שבהם? מי לכושל? מביאה הגמרא שתי דעות. דעה ראשונה, רבי יוסי ברבי חנינה אומר, לכושל שבראיה, מי שהשטר שלו זה בזמן המאוחר ביותר. ולמה הוא נקרא כושל? כי אם בסוף תמצא שיש כן נכסים שהמוריש השאיר, הוא האחרון שיגבה מהם, כי השטר שלו בתאריך זה התאריך המאוחר יותר. אז כשהוא הלך והמוריש היה חייב לו כסף, כבר הנכסים של המוריש היו משועבדים קודם לאחרים, אז הוא לא קיבל את השיעבוד, הוא האחרון שהנכסים משועבדים אליו. כי קודם כל גובים אלה שהתאריך שבשטר חוב שלהם קודם, לכן הוא נחשב הכושל. רבי יוחנן אמר, לכתובת אישה, היא נקראת כושל, כי אין דרכה לחזר אחר נכסי המת, לחפש מי קנה ממנו קרקע. ולמה באמת האישה קודמת? משום חינה. רש"י כותב, שימצאו האנשים חן בעיני אנשים, ויהיו נישאות להן, שלא תדאגנה להפסיד כתובתן. לכן נתנו להם בקלות את האפשרות לגבות את הכתובה שלהם. הוויכוח הזה בין רבי יוסי ברבי חנינה לבין רבי יוחנן מי הוא הכושל, זה כמו הוויכוח בין התנאים. רבי בנימין אומר, כמו רבי יוסי ברבי חנינה, לכושל שבראיה. והוא כשר, ככה נכון וכך כשר לעשות. רבי אלעזר אומר, כמו דעת רבי יוחנן, לכתובת אישה משום חינה. למדנו במשנה את המקרה השני שבו יש ויכוח בין רבי טרפון לבין רבי עקיבא, על מטלטלים אם הם שועבדים לחוב, במקרה שהוא הניח פירות התלושין מן הקרקע וכולי, שאמרנו שלפי רבי טרפון זה משתעבד לכתובה או לחוב, ולפי רבי עקיבא לא, ולפי דעת רבי טרפון שזה משתעבד, אז אם למשל זה מונח ברשות הרבים וכל הקודם זכה, נאמר האישה קדמה וזכתה בפירות האלה, אז היא גובה את כתובתה מהפירות האלה, אבל אם הכתובה שלה זה 200 זוז, והיא תפסה פירות בשווי 300 זוז, המותר, מה עושים איתו? רבי טרפון אומר, ינתנו לכושל שבהם. רבי עקיבא אומר, אין מרחמים בדין, אלא ינתנו ליורשים. ורבי עקיבא מסביר למה, כי אין מרחמים בדין. ומכיוון שהמטלטלים האלה, הפירות האלה, הם נחשבים ברשות היתומים, כי הם לא צריכים לגבות, כי אם הם היו צריכים לגבות, הם היו צריכים לגבות בשבועה. מכיוון שהם לא צריכים להישבע, זה אומר שזה ברשותם. אז הם צריכים להיות אלה שמקבלים את זה. אז הגמרא בהתחלה הבינה שרבי עקיבא דיבר שהוא מסכים עם רבי טרפון שאם האישה תפסה את הפירות, היא גובה קודם כל את הכתובה שלה, והמותר היא תיתן ליתומים. שואלת הגמרא, ורבי עקיבא, מה העיר היא המותר? אם הוא חולק על עצם הרעיון, הוא סובר שכשהפירות נמצאים ברשות הרבים, הם כן נמצאים ברשות היתומים, ומטלטלים שיתומים לא משתעבדים לא לכתובה ולא לחוב, אז למה הם מדברים רק על המותר? מדברים על עיקר כל הפירות שהם שייכים ליתומים, והם לא צריכים לתת את זה לכתובה. אומרת הגמרא, אין החינמי, באמת רבי עקיבא חולק על עצם הרעיון שאפשר לתפוס את הפירות, הבעלי חובות או הכתובת אישה, אלא לפי דעתו אי אפשר לתפוס, כי זה נחשב ברשות היתומים. והיידי דאמר, רבי טרפון מותר, מכיוון שלפי דעתו של רבי טרפון, הוא מדבר דווקא על המותר, על מה שנשאר, כי לפי דעתו כן מועיל לתפוס, רק יכול להיות שהיא תפסה מדי הרבה, אז יש מותר. לכן, תנא איונמי, לכן רבי עקיבא גם כן שונה, לשון מותר. אבל לפי האמת, הוא סובר שבכלל לא מועיל לתפוס את הפירות, כי זה נחשב ברשות היתומים, והמטלטלים שלהם לא משתעבדים, לא לכתובה ולא לחוב. שואלת הגמרא, וכי לפי דעתו של רבי עקיבא, לא מועילה תפיסה שבעל חוב תופס מטלטלים, לא מעניין כלל, אף פעם זה לא מועיל? הרי באותו רגע שהוא תופס, הוא הופך להיות מוחזק. אמר רבא, אמר בשם רב נחמן. רבי עקיבא גם מסכים שמועיל, כשאחד שחייבים לו כסף, תופס מי שחייב לו, מטלטלים, זה יכול להיות שזה מועיל, אבל אצל יתומים זה לא מועיל. אצל הבעל חוב עצמו זה מועיל אם תופסים מנכסיו, ממטלטליו, והוא שתפס מחיים. אבל אחרי שה... לווה כבר לא חי, אי אפשר לתפוס מהמטלטלים שלו, כי הם כבר נחשבים ברשות היתומים. ומטלטלים של יתומים לא משתעבדים לחוב, גם אם הם לא ממש ברשותם, גם אם אצל הלווה, או שעצם אצל השומר, או שהם ברשות הרבים. זה דעת רבי עקיבא כמובן, שלפי דעתו, גם אם היתומים לא מוחזקים במטלטלים, זה לא נמצא ברשותם, בכל זאת זה נחשב שהם מוחזקים בזה. אבל רבי טרפון סובר, שאפשר כן לתפוס, ולכן למשל אם הפירות התלושים נמצאים ברשות הרבים, פירות תלושים של היתומים, הבעל חוב כן יכול לגבות מהם. שואלת הגמרא ולרבי טרפון שאומר שאפשר לתפוס פירות דמנחי היכה, היכן המטלטלים נמצאים שאנחנו אומרים שמועיל תפיסה וזה לא נחשב ברשות היתומים. רב ושמואל אמרו שניהם דאמרי תרוויו, והוא שצבורים ומונחים ברשות הרבים, שהיתומים אין להם רשות להשתמש במקום הזה ולכן הפירות לא נחשבים ברשותם. אבל אם הפירות נמצאים בקרן זווית שסמוכה לרשות הרבים שנקראת סמטה, שזה מקום שדרך בני אדם שרוצים לדבר אחד עם השני בנחת וביישוב הדת, הם פונים לשם, יש לאדם זכות להתעכב במקום הזה, וזה מקום שראוי לקניין, אפשר למשוך מטלטלים בסמטה למשל, ואדם קונה, רבי טרפון לא אומר שמועיל שם תפיסה, כי זה נחשב שזה מונח ברשות היורשים, כי הם יכולים לזכות בזה כשזה מונח בסמטה. רבי יוחנן וריש לקיש אמרו שניהם, דאמר תרוויו, שלפי רבי טרפון, מועילה תפיסה אפילו כשהמטלטלים נמצאים בסמטה, כי זה לא ברשות שמונחת ששייכת ליתומים. מספרת הגמרא כמה וכמה סיפורים שעוסקים בעניין אדם שתפס מטלטלים של היתומים. מעשה ראשון, אדם לווה כסף ומת ובא המלווה ותפס מהמטלטלים שלו. היורשים באו להוציא את זה ממנו. האם מועילה תפיסה או לא מועילה תפיסה? יש ויכוח בין רבי טרפון לבין רבי עקיבא. רבי טרפון אומר כן, רבי עקיבא אומר שלא. ודון דייני, הדיינים פסקו באותו דין כמו רבי טרפון שמועילה התפיסה. והדרי ריש לקיש לעובדה מנהיו, ריש לקיש ביטל את הפסק. והוא יחזיר את המטלטלים ליורשים, כי הוא סובר הלכה כרבי עקיבא שלא מועילה תפיסה, והדיינים טעו בפסק שלהם. אמר לי רבי יוחנן, עשית את דבריו של רבי עקיבא כמו שהם הלכה למשה מסיני של תורה, שעד כדי כך שאתה מבטא לגמרי את הדין בגלל שהם פסקו כמו רבי טרפון. רבי יוחנן סבר אמנם כשלהלכה, לכתחילה כמו רבי עקיבא, שלא תופסים. אבל, וגם אם תופסים צריך לתת ליתומים, אבל אם הדיינים כבר פסקו בדיעבד, כמו רבי טרפון, הדין שלהם דין, ולא מחזירים את הדין שלהם ומבטלים אותו. במה הוויכוח בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש? הרי שניהם מסכימים שההלכה כמו רבי עקיבא. אז למה לפי ריש לקיש, דיינים שפסקו ככה, כמו רבי טרפון, מבטלים את הדין שלהם, ולפי רבי יוחנן בדיעבד לא מבטלים? מביאה גמרא כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה, למה? אולי נאמר באקה מפלגה, שבזה הוויכוח בין ריש לקיש לרבי יוחנן. דמר סבר, דעת ריש לקיש, דיין שטעה בדבר שהוא מפורש במשנה, או מפורש בדברי האמוראים, הדין שלו בטל וחוזר. ורבי יוחנן, מר סבר, אפילו אם הדיין טעה בדבר משנה, הדין אינו חוזר, כיוון שהוא פסק כך, אי אפשר לבטל את דינו. אומרת הגמרא, לא. לא בזה הוויכוח, אלא דיקול העלמה, טעה בדבר משנה, הדין חוזר. ומה הוויכוח? אך הבאה כמפלגי. רבי יוחנן, מר סבר, מה שאמרו כלל, שלכן אנחנו אומרים הלכה כרבי עקיבא, אמרו כלל הלכה כרבי עקיבא מחברו. כשיש ויכוח בין רבי עקיבא לבין אחד מחבריו, הלכה כרבי עקיבא. אבל זה דווקא מחברו, ולא כשרבי עקיבא חולק על רבו. הלכה כרבי עקיבא, מחברו ולא מרבו. וכאן רבי טרפון הוא רבו של רבי עקיבא. אז אם כן, אנחנו לא אומרים הלכה כרבי עקיבא. זה לא נחשב דבר משנה של הלכה כרבי עקיבא, ולכן זה לא נחשב טעות בדבר משנה שמבטלים את הדין. אלא זה נחשב טעות בשיקול דעת. במסכת סנהדרין דף ל"ג מבואר, שאם הייתה טעות בשיקול דעת שהוא אינו מבורר כל כך, דין כזה אינו חוזר. ולעומת זאת ריש לקיש, מר סבר, מה שאמרו על החקר רבי עקיבא, זה תמיד כשיש תנא שחולק עליו, תנא אחד. ואפילו כשהתנא הוא רבו, אפילו מרבו. לכן, לפי דעתו, זה היה טעות בדבר משנה. לכן הוא ביטל את הדין. הסבר נוסף, בוויכוח בין רבי יוחנן לריש לקיש, והיא בית אימה. דכולי עלמא, בין רבי יוחנן וגם, ובין ריש לקיש מסכימים, שהלכה כרבי עקיבא, כשהוא מתווכח עם תנא חברו, ולא כשהוא מתווכח עם רבו. ואחא באי הכא מפליגי, הוויכוח הוא, האם רבי טרפון רבו של רבי עקיבא או חברו? מר סבר דעתו של רבי יוחנן, שרבי טרפון היה רבו של רבי עקיבא אבא. ואם כן, כאן לא אומרים הלכה כרבי עקיבא, כי הוא לא חברו. וריש לקיש מר סבר, שרבי טרפון חברו של רבי עקיבא אבא. ולכן זה הלכה פסוקה שהלכה כרבי עקיבא ולא כרבי טרפון. והיא בעתם מהסבר נוסף, בוויכוח, דיקו לעל מה רבי יוחנן וריש לקיש מסכימים, שרבי טרפון חברו של רבי עקיבא אבא. ובמה הוויכוח, אחא באי הכא מפליגי, מר סבר דעת ריש לקיש, שמה שאומרים הלכה כרבי עקיבא מחברו, הלכה ברורה יתמר, שמי שפוסק נגד זה נחשב תועב את דבר משנה. ורבי יוחנן חולק, מר סבר, מתין יתמר. דיינו, לכתחילה באמת צריך לפסוק כרבי עקיבא מחברו, אבל בדיעבד, אם פסקו כמו רבי טרפון, הדין אינו חוזר. זה נקרא ההבדל, הלכה בין, זה ההבדל בין הלכה לבין מתין. הלכה זה אומר שזה דבר מבורר. מתין הכוונה שנוטים לומר ככה, לכתחילה ככה עושים, אבל בדיעבד אי אפשר לבטל את הדין. מספר את הגמרא מעשה נוסף שקשור לכאלה שתפסו מהמטלטלים של היתומים. קרובי משפחה דרבי יוחנן, היה אחד שהיה חייב להם כסף, הוא נפטר ולא השאיר נכסים, רק מטלטלים, ו... אחד מהמטלטלים היה פרה. הם תפסו, תפוס פרה די עטמי. והפרה הייתה עומדת בסמטה. עטו לקמי דרבי יוחנן, באו לקרוב שלהם רבי יוחנן. אז רבי יוחנן אמר לו, שפיר תפסתוהו, התפיסה שלכם מועילה. כי לפי דעתו, אמרנו שרבי יוחנן וריש לקיש אמרו שניהם, שאפילו בסמטה מועיל לתפוס מנכסי יתומים. ואף שלכתחילה רבי יוחנן מודה שלחה כרבי עקיבא שאי אפשר לתפוס, אבל כשהם כבר תפסו, זה נחשב בדיעבד, ובדיעבד הוא סובר הלכה כרבי טרפון. עטו לקמי דרבי שמעון בן לקיש ואמר להו, זילו ההדור, אתם צריכים להחזיר את הפרה ליתומים, כי התפיסה שלכם לא הועילה. נכון שגם אני מסכים עם רבי יוחנן לעניין זה שלפי רבי טרפון מועילה תפיסה בסמטה, אבל אנחנו פוסקים כמו רבי עקיבא, והלכה כמו רבי עקיבא שלא מועיל תפיסה לאחר מיטה, ומבטלים את הדין. עטו לקמי דרבי יוחנן, היתומים חזרו לרבי יוחנן לומר שריש לקיש חולק עליו, ופסק להם שיחזירו את הפרה. רבי יוחנן אמר להו, מה אעשה? שכנגדי, אדם שהוא שקול כמותי חלוק עליי, ולכן אתם צריכים ללכת כמו שהוא פסק לכם. סיפור נוסף בעניין הזה, ההוא בקרא דיאטמי, אדם ששומר את הבהמות של היתומים, שהאדם היה חייב כסף לשני, ונפטר, זה שהיה חייב, והשני בא לגבות מהבהמות שהיו אצל הרועה צאן. לתפסי תורה מיני, תפסו בהמה ששייכת ליתומים ברחוב של המור... של ה... זה שנפטר. עכשיו, היה ויכוח מתי הם תפסו. בעל חוב אמר שמחיים תפיס נלי. זה עוד היה לפני שהבן אדם נפטר, לפני שהיתומים ירשו. ומחיים אפשר כן לתפוס לבעל חוב. אפילו לפי רבי עקיבא. והשומר עצמו, בקרא אמר לאחר מיטה תפסי. שהבעל חוב תפס את הבהמה אחרי שהלווה מת, והבהמות עברו ליתומים שאז כבר אי אפשר לתפוס. באו לדין תורה אצל רב נחמן. עטו לקמי דרב נחמן, רב נחמן אמר לי, לשומר, איתלך סעדי דתפסי, בכלל יש לך עדים שהבהמה הייתה אצלך, שאתה שמרת את זה בשביל הלווה, והם לקחו את זה ממך? הם יכולים הרי לטעון שזה בכלל, הם קנו את זה מהלווה. יש לך עדים שהם גבו את זה ממך? אז השומר אמר לי לאו, לא, אין לי עדים שהם גבו את זה ממני בפיראון חוב. אז רבי יוחנן אמר, הרב נחמן אמר לי לאותו רואה, הבעל חוב נאמן, כי אם הוא היה משקר, הוא היה יכול לשקר שקר הרבה יותר טוב. מגודי, יכול למימר, לקוח הוא בידי, הוא יכול לומר, שמע, למה הבהמה נמצאת אצלי? כי אני קניתי את זה מהלווה. ואז הוא היה נאמן. כי חזקה מה שביד האדם, שהוא שלו. כיוון שיכול לטעון שהוא קנה את זה, אז יכול נמי למימר, הוא נאמן לומר, מחיים תפיס נלי, אמנם תפסתי את זה מהרועה, אבל זה היה מחייו של הלווה. שואלת הגמרא, וכי אם הבעל חוב היה אומר שהוא קנה את הבהמה, הוא נאמן, ואמר ריש לקיש, בהמות דקות שהולכות בשדה לבד, שנקראות גודרות, אין להם חזקה, אם אדם תופס, זה לא נקרא שהוא קנה את זה, כי הן מסתובבות בשדה, כל אחד יכול לתפוס ולהגיד קניתי, לכן הוא לא נאמן. אז למה כאן הוא אומר שהוא נאמן, לגבי בהמה? תרץ את הגמרא, כאן מדובר על שור, לא סתם בהמה דקה. שני תורה דמסירה לרועה. הרגילות היא שלא שולחים אותה סתם לשדה כמו בהמות, דקות, כבשים, איזים, אלא מוסרים אותו לרועה. ולכן הוא לא משוטט בשדות בלי שמשגיחים עליו, ומי שתופס בו מוחזק כמו מי שתופס בכל מטלטלים. מעשה נוסף לעניין תפיסה של מטלטלים שהיו של היתומים, שהבעל חוב תפס מהמטלטלים של היתומים. בני ביתו של הנשיא, דווי נשיאה, תפסו שפחה של יתומים, תפוס אמתא דאתמי, שהייתה נמצאת במסימתא. יתיב רבי אבאו, ישבו שלושה דיינים, רבי אבאו ורבי חנינא בר פפי ורבי יצחק נפחא. ורבי אבא היה נוכח בשעת המעשה, יתיב רבי אבא גבאיו. אמר להו, או אמרו להו, שפיר תפסתיו, אתם לא צריכים להחזיר את זה באמת ליתומים, תפסתם את זה טוב. אמר לו רבי אבא, מה, משום דווי נשיאה נינו ומחניפיתו להו? משום שהם בני ביתו של הנשיא והם תקיפים, אתם מחניפים להם? פוסקים לטובתם אפילו שלא כדין? ואדון דייני כרבי טרפון, ואדרי ריש לקיש עובדה מנהיו, ריש לקיש ביטל מה שדיינים פסקו, שאפשר לתפוס מטלטלים של יתומים, אם זה מונח בסמטה. ריש לקיש ביטל את הפסק הזה, שאם דיינים פסקו שמועילה תפיסה ממטלטלים של יתומים שהיו מונחים בסמטה, דיינים פסקו ככה, מבטלים את הדין שלהם, אלא לא מועיל התפיסה של מטלטלים מהיתומים. מעשה נוסף, אדם בשם יימר בר חשו, הלווה כסף לאיזה אדם, והאדם הוא היה חייב לו כסף, אבל מסיק בזוזי באו גברה. אותו אדם מת, שכיב, והשאיר אחריו ספינה, שהיא מטלטלין. שביק ארבע, הוא השאיר ספינה. ויימר ברכה שהוא רצה לתפוס את הספינה הזאת כדי לגבות איתה את החוב שלו. רק מה? הוא לא ידע דברי תורה, הוא לא ידע ללמוד. ומאוד חבל, אדם צריך לדעת הלכות. הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות, כי אדם שעוסק בדיני ממונות הוא בא לידי חוכמה שהוא יכול באמת להרוויח גם כן. אותו אדם עשה טעות. אמר לי לשלוחי זיל תפסני עלי. אמר לשליח לך תתפוס בשבילי את הספינה. אז אותו שליח חזל ותפסה, הלך ותפס את הספינה, אבל באו בעלי חובות אחרים של אותו אדם. פגעו בי, פגשו את השליח, מי הם היו הבעלי חובות האחרים? היו תלמידי חכמים, רב פאפה ורב עונה ברית רב יהושע, אמרו לי לאותו שליח, מה שאתה תפסת, אתה לא מועיל, זה לא מועיל התפיסה שלך, למה? את תופס לבעל חוב, אתה תופס כשליח של בעל חוב, במקום שהבן אדם חב גם לאחרים. התפיסה שלך מועילה הפסד לאחרים. ואמר רבי יוחנן, תופס לבעל חוב, שליח של אחד מהמלווים שתופס מטלטלים מהלווה בשביל המלווה ששלח אותו במקום שיש בעלי חוב אחרים שהם מפסידים מזה שהוא תופס ולכן הוא חב לאחרים ואם התפיסה שלו תועיל הם לא יוכלו לגבות את החוב שלהם לא קנה אותו שליח כי אין לו כוח לעשות חוב לאחד בשביל לזכות את השני טוב אמרו רב פאפה ורב הונה לאותו שליח שהתפיסה שלו לא הועילה והם הלכו ותפסו תפסו האינהו כי גם להם אותו אדם היה חייב כסף איך הם תפסו את הספינה? רב פאפה הנהיג אותה במשוטים. ממלח מלוכי. רב הונא בר רב יהושע משך בחבל שמושכים בו את הספינה. ממתח לי באשלה. עכשיו יש ויכוח בין שניהם מי קנה. מר אמר ענה קנינה לא, לא לכולה. זה אמר אני קניתי את הספינה כולה. ומר אמר השני אמר ענה קנינה לא, לכולה. אני קניתי את כולה. כל אחד סבר שהתפיסה שלו מועילה יותר. פגש אותם, פגע בו רב פנחס בר עמי, אמר להם, אמר לו, אתם שניכם לא קניתם, למה? רב ושמואל דאמרי תרוויו, הם שניהם אומרים שהתפיסה ממטלטלים של יתומים מועילה, לפי רבי טרפון, בתנאי, והוא שצבורים ומונחים המטלטלים ברשות הרבים, והוא היה סבור שהם תפסו את הספינה כשהייתה בשפת הנהר, שזה כמו סמטה, והתפיסה לא מועילה, אפילו לא לפי רבי טרפון. אמרו לי רבי, רב פאפה ורב הונה, גם את זה לקחנו בחשבון. הספינה לא הייתה מונחת שפת הנהר, אלא היא הייתה מונחת באמצע הנהר, איפה שכל הספינות הולכות שם, וזה נקרא רשות הרבים. ענה נמי מחריפות עד הנהר התפיסנה. טוב, באו לפני רבה, עתו לקמי דרבה, אמר לו, קקי חיוורי, זה הכוונה, אבזים לבנים, לבנים מלשון שהיה להם זקן לבן, היו זקנים, אבזים, רבי עקיבא איגר מציין את דברי הגמרא במסכת ברכות, שאדם שרואה אבז בחלום יצפה לחוכמה, אמן זה לחוכמה שלהם. משל חיגלים את דאינשי, אתם משליחים את הבגדים של האנשים, אתם פשוט גוזלים את הספינה. אחי אמר רב נחמן, מה שאפשר לתפוס, זה לא מהיתומים, אלא רק מהבעל חוב עצמו. כי ההלכה לא כמו רבי טרפון, אלא כמו רבי עקיבא. והוא, מה שמועילה תפיסה, כשהמלווה תפסה מחיים, בחיי הלווה, רק אז זה מועיל. עד כאן דף פידה.